שלום וברכה, ברוכים הבאים לתוכנית לקראת שבת, פרשת ויקהל פקודי החודש. הפרשה פותחת ויקהל משה את כל הדת בני ישראל. יש כאן תיאור נפגע ונהדר, רש"י עומד על כך, על ויקהל נאספים על פי דיבורו. הרמב"ן אומר, האנשים והנשים, כי כולם התנדבו למלאכת המשכן. משה מסתבר תכנן להקים מערכת גבייה או התרמה על מנת להוציא אל הפועל את ציווי ההתרמה. והנה מתברר לו להפתעתו שאין צורך. ויבואו זרם ספונטני של תרומות. כל איש, האנשים על אנשים, כל מרים וכל אנשים והנשיאים, כל איש ואישה. כל שהיה צריך הוא רק לקחת, ויקחו מלפני משה את כל התרומה. מה שכן נדרש, מסתבר, זה מערכת אי-גבייה. לשים גבולות. מרבים העם להביא, ויעבירו כל במחנה למור איש ואישה יעשו עוד מלאכה. ויקלה העם להביא. והכל בעקבות הויקהל. אז מתי היה המעמד הזה של ויקהל, שמשה מספר את הציווי אל העם? רש"י עוזר לנו למחרת יום הכיפורים כשירד מן ההר. מעמד זה מזכיר מעמד דומה שהיה קודם לכן, ויחן שם ישראל נגד ההר. גם שם, לפני מעמד הר סיני, נקהלו כולם למתן תורה הראשון, וכבר דובר שם על מה שהיה באותם ימים, קבלת הדיברות, הברית, אלא שקראנו בפרשת השבוע שעבר, החמיצו בעגל. והנה עברו פעמיים 40 ימי תחנוני משה לכפרה עד יום הכיפורים, שהוא קץ מחילה וסליחה. ומשה חוזר, הוא מביא לוחות, והנה כולם נקהלים מחדש, באחדות של שמיעה ועשייה. וכך מתאר את הדברים הרמב"ן בתיאור משובב נפש. והקהילו אליו כל העדה אנשים ונשים, וייתכן שהיה זה ביום אחרת רידתו, ואמר לכולם עניין המשכן אשר נצטווה בו מתחילה קודם שיבור לוחות. כי כיוון שנתרצה להם הקדוש ברוך הוא ונתן לו את הלוחות השניות וחרת עמו ברית חדשה, שילך השם בקרבם, הנה חזרו לקדמותם ולאהבת כלולותיהם. הרמב"ן מדגיש כאן הדגשה יתרה את החזרה לקדמות. חזרה לאהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. מהם הדברים האלה? מה זו הברית הזאת? הרמב"ן מבאר בהמשך. ציווה שיכתוב ספר ברית, ויקרא אותו באוזני העם, ויקבלו עליהם בנעשה ונשמע כאשר עשו בראשונה. כי כל המעשה אשר היה בלוחות הראשונות, ירצה לשנותו עמהם בלוחות השניות, ואין ספק שעשה כן, אלו הם דברי הרמב"ן, פרשת כי תישא הלוחות השניות. אם כן, אנחנו רואים שחודשה הברית, חזרו ואמרו נעשה ונשמע, וחזרו למעלתם. ויקהל שלמחרת יום הכיפורים, וויחן של א' בסיוון. ואכן המושג הקהל נזכר כבר בקשר למתן תורה. יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב ואמור השם אליי, הקהל לי את העם ואשמיעם את דבריי. גם מצוות הקהל הנזכרת בסוף ספר דברים, מתוארת במילים דומות, הקהל את העם, האנשים והנשים, למען ישמעו. וכבר ידוע שבמצוות הקהל יש מעין זכר וחידוש מדי שמיטה של מעמד הר סיני. למרות כל הדברים האלה, נראה בפשטי הפסוקים, גם בחז"ל, שבעומק העניין, חטא העגל כן חולל שינוי כלשהו, והמשבר שעברנו פרשת השבוע הקודם השאיר איזשהו רושם. ואין כאן לגמרי חזרה או לגמרי משוואה בין ויקהל שלנו לבין הויחן של א' בסיוון. הגמרא אומרת דרש רבי סימאי בשעה שהקדימו נעשה לנשמע, באו 60 ריבו של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל, קשרו לו שני קשרים. שני כתרים. זאת גמרא מסכת שבת. כתרים אלו מסמלים את דרגת השיא אליה הגיעו למרגלות הר סיני. ואת הכתרים האלה עם ישראל הפסיד כתוצאה מחטא העגל. אנחנו קראנו בשבוע שעבר, ואתה הורד הדיחה מעליך, והתנצלו בני ישראל את הדיעה מאחורינו. על איזה עדים מדובר, איזה תכשיט? הכתרים שניתנו להם בחורב, על אומרם נעשה ונשמע. והגמרא אומרת במפורש שם בשבת, וכשחטאו בעגל, ירדו הכתרים האלה. נפלו מהמדרגה, הכתרים האלה כבר לא הושבו להם. ואכן, רק לעתיד לבוא הם עתידים לחזור למעלתם. צדיקים יושבים ואתרותיהם בראשיהם. מה זה אתרותיהם האלה? רב צדוק הכהן מלובלין פרש בפרי צדיק, שהכוונה היא לעיינו אותם שתי אתרות, שנלקחו מהם והנצלו את הדיים בעקבות חטא העגל. מיד לאחר מתן תורה, משה צובה, עלה אליי הארה ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותם. מה כתב הקדוש ברוך הוא? מה הוא תכנן למסור למשה? מה הוא מסר בפועל? אז קראנו בפרשת שבוע שעבר, ויתן אל משה שני לוחות העדות, לוחות אבן כתובים באצבע אלוקים. אז יש לוחות אבן, אבל בפסוק שקראנו מקודם כתוב שחוץ מלוחות אבן יש גם תורה ומצווה אשר כתבתי. אז היכן התורה והמצווה? למה רק ניתנו לו לוחות אבן? הספורנו מפרש שהתורה זה החלק העיוני והמצווה זה החלק המעשי. אשר כתבתי, אומר הספורנו, כאילו לכת העגל הייתה כל התורה נתונה חתומה מיד הבורא. ומאז שחטאו בעגל לא זכו לכך, ולא מסר למשה אלא את הלוחות. אנחנו לא יכולים לדעת בדיוק מה משמעותה של תורה כתובה כולה בידי הקדוש ברוך הוא. לאיזו דרגה של בהירות ודבקות אפשר היה להגיע באמצעותה. אבל בכל זאת משה ירד רק עם הלוחות. ומאז יש לנו עבודה. אנחנו עובדים בה בימינו, לומדים ולומדים ולומדים. כעת אני שמח להזמין את הרב חזי כהן מישיבת הר ציון, להעביר שיעור קצר בפרשת השבוע. הרב חזי, בבקשה.
שלום, היום נעסוק בפסוק מתוך פרשת השבוע. האמת שהפסוק הזה חוזר במילים אחרות קצת על משהו שכבר קראנו בפרשה שעברה. אני קורא בפרק למד ה', פסוק למד. ויאמר משה אל בני ישראל, ראו קרא אדוני בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, וימלא אותו רוח אלוהים בחוכמה, בתבונה, ובדעת, ובכל מלאכה. ולחשוב מחשבות לעשות בזהב ובכסף, ובנחושת ובחרושת אבן למלות ובחרושת עץ לעשות בכל מלאכת מחשבת. ולהורות נתן בליבו, הוא ואהוליאב בן אחי סמך למטה דן, מילא אותם חוכמת לב לעשות כל מלאכת חרש וחושב, ורוקם בתחלת ובארגמן, בתולעת השני ובשש ואורג, עושה כל מלאכה וחושבי מחשבות. אנחנו קוראים בפסוקים האלה על התכונות שנדרשות לשם הקמת המשכן, והתכונות שנזכרות כתכונותיו של בצלאל בן אורי, הן חוכמה, תבונה ודעת, וימלא אותו רוח אלוהים בחוכמה, בתבונה ובדעת בכל מלאכה. התכונות האלה נזכרות כבר בצורה די דומה, כבר בפרק למד א', בפרשה של שבוע שעבר, כאשר הקדוש ברוך הוא מתאר למשה, ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, ומלא אותו רוח אלוהים בחוכמה ובתבונה ובדעת בכל מלאכה. בדברים שנאמר בדקות הקרובות, בעצם ננסה להסביר מה זה חוכמה, תבונה ודעת, מהם שלוש התכונות האלה שנדרשות כדי להקים את המשכן. אז רש"י בפרק למד א' בפרשת כי תישא מסביר בחוכמה מה שאדם שומע דברים מאחרים ולמד, ובתבונה מבין דבר מליבו מתוך דברים שלמד. כלומר, החוכמה היא היכולת לקלוט, היכולת של אדם להבין מה שהוא שומע מאחרים, שהוא יש לו תפיסה, בוא נאמר תפיסה מהירה. לעומת זאת, תבונה מדובר על שהוא מבין דבר מליבו מתוך הדברים שלמד. כלומר, הוא יודע לנצל את התוכן, את התכנים שהוא קיבל מאחרים, לחדש גם דברים מתוך עצמו, להבין דבר מתוך דבר. זו החוכמה, וזו התבונה, זו הבינה. אנחנו נחזור יותר מאוחר לפירוש של הדעת. מהי הדעת? אבל לפני שנפרש מהי הדעת, בואו נראה. השלוש תכונות האלה, חוכמה, בינה ודעת, הם שלוש תכונות שלא נזכרות רק במלאכת המשכן. התכונות האלה מוזכרות כבר במשלי כתכונות שבהם ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. אני קורא בספר משלי, פרק ג' פסוק י"ט: אדוני בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, בדעתו תהומות נבקעו ושחקים ירעפו טל. הפסוקים האלה מספרים שגם הקדוש ברוך הוא, כאשר ברא את העולם, ברא אותו בשלוש התכונות: בחוכמה, דעת ותבונה ודעת. בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, ובדעתו תהומות נבקעו. אנחנו יודעים שזה לא הפעם הראשונה שיש הקבלה בין בניית המשכן ובין בריאת העולם. בפרשה שלנו, הפרשה שלנו עצמה, הרי פותחת בפסוקים בהם הקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל על מצוות השבת: ויקהל משה את כל הדת בני ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם, ששת ימים תעשה מלאכה, ביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון לאדוני, כל העושה בו מלאכה יומת. והפסוקים האלה הם פסוקי יסוד שמהם נלמדות גם למדת תוות מלאכה שאסורות בשבת. וכידוע יש מחלוקת האם המלאכות האלה הן קשורות, האם השבת נלמדת מהמשכן או מבריאת העולם. הרי הקדוש ברוך הוא השבת נזכרת לראשונה פרשת הבריאה, ויחולו השמיים והארץ. ולעומת זאת, דווקא מלאכות שבת לא נלמדות מהבריאה, אלא דווקא ממלאכות שבת. יש הקבלות רבות בין שתי הפרשיות האלה. אחד הפירושים מציע שבניית המשכן היא בעצם סוג של בנייה של עולם קטן. המשכן מהווה איזשהו מין עולם, מודל קטן לעולם, ולכן זה הקשר לשביתה ביום השבת ממלאכות, כפי שהקדוש ברוך הוא שבת בעת הבריאה כאשר הוא קילה את מלאכתו ביום השביעי. באותם תכונות של חוכמה, בינה ודעת, בהם נדרשים להקים את המשכן, בהם כמו שאמרנו ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, אומר לנו במשלי שלמה המלך, אומר לנו גם שבאותם תכונות נבנה כל בניין ובניין. לא רק העולם, אלא גם ממש הבית הפרטי של כל אדם. אנחנו נקרא במשלי פרק כ"ד, אומר: בחוכמה ייבנה בית ובתבונה יתכונן, ובדעת חדרים ימלאו, כל הון יקר ונעים. אותם שלוש תכונות. מה עם שלוש התכונות האלה? מה זה חוכמה, מה זה בינה ומה זה דעת? אני חושב שאולי המקום המובהק ביותר בתנ"ך שבו מחפשים את התכונות האלה, שיש עיסוק ישיר בתכונות האלה, זה בפרק הפרקים המפורסמים בסוף ספר איוב, כאשר איוב שואל על החוכמה בפרק כ"ח, ואני אקריא כאן כמה פסוקים. הפסוקים האלה הם פשוט פסוקים מאוד מאוד יפים. והחוכמה מאין תימצא, ואיזה מקום בינה? לא ידע אנוש ערכה, ולא תימצא בארץ החיים. תהום אמר, לא בי, וים אמר, אין עמדי. לא יותן סגור תחתיה, ולא ישקל כסף מחירה. סגור זה סוג של זהב, זהב סגור, ואומר כאן איוב, שהחוכמה היא לא תסולה בפז, לא, הזהב לא יכול לקנות אותה. לא תסולה בחתם אופיר, בשועם יקר וספיר, לא יערכן הזהב וזכוכית, ותמורתה כלי פז. יש כאן עוד כמה פסוקים שמתארים את היוקר של החוכמה ואת המעלתה הגדולה. ואז איוב שוב פעם חוזר על השאלה ושואל שוב, והחוכמה מאין תבוא ואיזה מקום בינה? נשים לב שיש כאן שתי תכונות שבהם כל הזמן איוב משתמש. החוכמה והבינה. והחוכמה מאין תבוא? ואיזה מקום בינה? ולפני כן גם כן פסוק דומה. ונעלמה מעיני כל חי, ומעוף השמיים נסתרה. אבדון ומוות, כן, שני אלה שנמצאים בסוף החיים, נמצאים מעבר להרי החושך, במקום החשוך ביותר, הרחוק ביותר מהאדם. עד לשם איוב מרחיק, והוא שואל אותם, אבדון ומוות אמרו, באוזנינו שמענו שמעה. כלומר, אנחנו שמענו על החוכמה, אבל אנחנו גם לא יודעים איפה היא. אבל שם כבר, במקומות האלה של הקצה, כבר שמעו עליה. ואז אומר איוב, אלוהים הבין דרכה, והוא ידע את מקומה. כלומר, היחיד שיכול לדעת מאיפה החוכמה והבינה, זה הקדוש ברוך הוא. כי הוא לקצות הארץ יביט, תחת כל השמיים יראה. לעשות לרוח משקל ומים תיקן במידה, בעשותו למטר חוק ודרך לחזיז קולות, אז ראה ויספרה, הכינה וגם חקרה. ויומר לאדם, כן, היחיד שיכול לתת את החוכמה הזאת ולהבהיר מה מקומה ואיפה היא ומה היא החוכמה, זה רק הקדוש ברוך הוא על ידי האמירה לאדם, ויומר לאדם, הן יראת אדוני היא חוכמה, וסור מרע בינה. נשים לב, כל הזמן יש לנו כאן את העיסוק בשאלה איפה החוכמה ואיפה הבינה. על הדעת אין התייחסות לדעת באיוב. אנחנו נראה בהמשך איפה איוב כן זוכה לשמוע על התכונה השלישית הזאת שהיא דעת. לפני כן, אולי ננסה לראות גמרא מעניינת, שבאמת מעלה איזושהי תמיהה על פסוק אחר. הגמרא בברכות נ"ה אומרת ככה, אמר רבי יוחנן, אין הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה, אלא למי שיש בו חוכמה. שנאמר, יהיב חכמתה לחכימין ומנדעה לידעי בינה. שמר רב תחליפה בר מערבה ואמרה כמד רבי אבאו. כן, רב תחליפה מספר לרבי אבאו את המימרה הזאת של רבי יוחנן. אומר לו רבי אבאו, אמר לאתון מהתם מתניתולה. אתם למדתם את מימרה הזאת של רבי יוחנן, שאין הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה אלא למי שיש פה חוכמה, מהפסוק יהיב חכמתה לחכימין, ענן מהחם התנינן לה ודכתיב, ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה, שזה פסוק כידוע מפרשיות המשכן, בלב כל חכם לב נתתי חוכמה. ננסה רגע להבין את הדברים האלה של רבי יוחנן. רבי יוחנן אומר כאן דבר מאוד מוזר, אין הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה אלא למי שיש בו חוכמה. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה למי שכבר יש לו חוכמה? מה החוכמה? אפשר לשאול על זה ממש, מה החוכמה? לתת חוכמה למי שיש לו חוכמה? מי שיש לו חוכמה לא צריך חוכמה. במה מתבטאת הנתינה של הקדוש ברוך הוא? אבל אם אנחנו מבינים באמת שהחוכמה היא איזושהי מתנה אלוקית, אנחנו נבין שהחוכמה לחכמים זה 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 הוורד של הקדוש ברוך הוא. למה? כי החכם הוא לא אדם שיש בו כבר את האינטליגנציה כאילו, אלא הקדוש ברוך הוא משפיע בעצם על החכם את החוכמה, כיוון שהחכם הוא כאילו כלי קיבול, מעין כלי קיבול, כמו המידה של רבי אליעזר בן הורקנוס, שרבי אליעזר בן הורקנוס הוא בור סוד שאינו מאבד טיפה. אנחנו יודעים שרבי אליעזר בן הורקנוס אחד מגדולי החכמים, מורו ורבו של רבי עקיבא, שהוא אב לכל התורה שבעל פה, ומידתו של רבי אליעזר בן הורקנוס זה בור סוד, כלומר כלי קיבול. כלי הקיבול הזה, האדם ברגע שהופך לכלי קיבול, אותו אדם נקרא חכם, כיוון שהוא יכול להכיל את החוכמה. וברגע שהוא יכול להכיל את החוכמה, הקדוש ברוך הוא משפיע עליו את החוכמה הזאת. הוא נותן חוכמה למי שיש בו חוכמה. יהיב חכמתה לחכימין, או כמו שנאמר בפרשה שלנו, בלב כל חכם לב נתתי חוכמה. אז למדנו מה זה חוכמה ומה זה בינה. מה זה דעת? מהי הדעת הזאת שגם היא תכונה שנדרשת להקמת המשכן? הדעת מופיעה בספר איוב גם כן, למרות שאיוב לא עוסק בה. איוב שואל איפה החוכמה, איפה הדעת, כמו שראינו, והוא לא שואל על הדעת. אבל באמת הקדוש ברוך הוא אומר לאיוב, כאשר הקדוש ברוך הוא מתגלה סוף סוף אל איוב בפרק למדחת, כידוע ההתגלות הגדולה של הקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא לאיוב, ויען אדוני את איוב מן השערה ויאמר, מי זה מחשיך עצה במילים בלי דעת? הדעת באמת חסרה לאיוב. איוב חסר את התכונה הזאת של דעת. מה זה התכונה הזאת? עכשיו נראה אולי מה רשי אומר. רשי בפרשה שלנו אומר, דעת רוח הקודש. כלומר, דעת זה לא הכישורים האינטליגנטיים, היכולת לקלוט, לתפוס משהו מהר, וגם לא היכולת להבין דבר מתוך הדבר, איזשהו מין ברק כזה שהרבה פעמים אנחנו מזהים אצל אנשים. הדעת זה רוח הקודש. רוח הקודש זה בעצם סוג של חיבור לקדוש ברוך הוא. האדם ידע את חווה אשתו. אנחנו זוכרים את הפסוק הזה. מה זה ידע את חווה אשתו? זה העניין של החיבור. החיבור, הזיווג, החיבור הרבה יותר משמעותי. החיבור לקדוש ברוך הוא, וגם החיבור בין איש לאשתו, כאשר הם זכו ושכינה ביניהם. חוכמה ובינה, כפי שהיו לאיוב בלי חיבור לקדוש ברוך הוא, חסרים את מימד הדעת. ובעצם אנחנו לומדים מזה שהכישורים האינטלקטואליים בכל מה שקשור לעבודת השם, הם חסרים כאשר חסר המימד הזה של הדעת. מעבר להתעמקות ומעבר ללימוד, אנחנו צריכים גם לחפש את החיבור לקדוש ברוך הוא. ובלי החיבור לקדוש ברוך הוא, יש לנו איזושהי למידה או הבנה חסרה, כי ההבנה הזאת יש בה רק את החוכמה ורק אולי את הבינה, אבל היא חסרה את הדעת. ובעזרת השם אנחנו מקווים שכולנו נזכה גם לדעת, גם לחוכמה, גם לבינה, ונגיע גם כן לדעת. שלום, להתראות.
תודה רבה לרב חזי כהן על שיעורו. בפרשת השבוע אנחנו קוראים, ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו וכל אשר נדבה רוחו אותו הביאו את תרומת השם למלאכת אוהל מועד ולכל עבודתו ולבגדי הקודש. צריך לשאול מי הוא איש אשר נשאו ליבו ומי הוא אשר נדבה רוחו אותו ומה ההבדלים ביניהם. בהקשר זה כותב רבי חיים בן עטר בעל אור החיים כך. פירוש, אומרו נשאו ליבו ונדבה וגומר. דע, כי יש שתי הדרגות במתנדבים. האחד הוא המתנדב ברצון נפשו כפי יכולתו וערך ממונו, ולזה עיקרן הדבר רוחו, לשלול שאינו עושה הדבר כמו צער בנפשו, אלא מרצון. והשני הוא המתנדב יותר מיכולתו, מגודל טוב ליבו. ולזה עיקרי נשאו ליבו. פירוש, שהלב מנשאהו, ומעריכו בערך עשיר יותר ממה שהוא לתת דבר יקר. ולזה אמר כי בישראל נמצאו שני סוגים הנזכרים. הוא פתח במעולה שבשניהם ואמר כל איש אשר נשאו ליבו, ודקדק לומר תיבת איש לשון חשיבות. וכנגד השני אמר, וכל אשר נדבה רוחו, ולא אמר איש, כי אינו חשוב כערך הראשון. כלומר, שני סוגי אנשים עזרו בהקמת המשכן. הראשון והמשובח יותר הוא כל איש אשר נשאו ליבו. איש, מלשון חשיבות ובעל דרגה, כי הוא נותן לא לפי שכלו והבנתו, אלא בגלל השתוקקות ליבו להיות חלק מעושי מצווה. אדם כזה שמובל מחמת רצון ליבו נותן לפעמים מעל ומעבר ליכולתו. הסוג השני הוא כל אשר נדבה רוחו אותו. כאן מדובר על אלה שנודבים לפי רוחם ושכלם. גם אלה טובים וגם אלה רצויים. אלה עושים חשבון כלכלי בנותנם צדקה. מכיוון שסוג זה הוא בדרגה אחת פחות, מהסוג הראשון הוא מוזכר השני ואף מבלי לכנותו איש לפי אורח חיים, כפי שמכונה הראשון. נקודה נוספת היא הפסוקים הבאים. אנחנו קוראים ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו וכל אשר נדבה רוחו אותו הביאו תרומת השם למלאכת אוהל מועד ולכל עבודתו על בגדי הקודש. בהמשך, ויבואו האנשים על הנשים, כל נדיב לב הביאו חך ונזם וטבעת וחומז, כל כלי זהב וכל איש אשר הניף תנופת זהב לשם. הירושלמי עומד על כך. רבי יהודה בר פזי בשם רבי, הן נקרא ולא נבעת, לטובה כל נדיב לב, לרעה והתפרקו כל עם. ממרה תמועה, ולא כל כך מובן שבירושלמי מתפרשת על ידי רשי, הן נקרא ולא נבעת, איך אפשר לקרוא פסוקים אלו בלא בעיתה ורעדה? בעצם יש כאן תימה של הירושלמי. מי לא ייבעט? מי לא ירעד? על ההתנדבות לטובה כתוב כל נדיב לב. ועל ההתנדבות לרעה בפרשת השבוע הקודם על חטא העגל כתוב ההתפרקו כל העם. נראה להסביר שאכן יש כאן חילוק מהותי. שכשאדם בא צועד לקראת עשיית מעשה טוב, משובח, חיובי, שהוא מצווה, הוא שמח שמחה פנימית ואמיתית בעשותו. הוא מתנדב עם כל ליבו. לעומת זאת, כשאדם בא לעשות מעשה רע, בדרך כלל הוא מובל אחרי היצר, יש כאן איזושהי התפרקות. אדם מרגיש שהוא מתפרק. ממה הוא מתפרק? מתכונותיו הטבעיות הישרות והטובות והאמיתיות. אדם מתפרק. וכשהוא פושט את כל הדברים החיוביים האלה, הוא נותן ליצר לגבור. ואז, והתפרקו כולם, והתוצאה הייתה ידועה. ניקח איתנו כצידה לדרך, כמסקנה מהשוואה, בין התרומה לטוב, אל הקודש, אל המשכן, אל המקדש, לבין התרומה אל העבודה זרה, אל המשוקץ והמתואב, כמו העגל. ונזכור שיש לפעול בחפץ לב, בשלמות אלה, בתמימות, מלשון שלמות, מלאה וגמורה, ולשאוף כל כולנו לקיום של מצוות, לרדוף אחרי המצוות, לעשות את הדבר הזה בנדיבות לב, כל נדיב ליבו. תודה רבה על ההזנה, ושבת שלום, כל טוב.